ברשות ראש הישיבה, אחיי ורעיי, תלמידים יקרים, הייתי פה לפני שנה, הייתי פה לפני שבועיים וחצי. אמנם אתם לא הייתם כאן, לתלמידים אחרים היו פה, זכינו לומר שיעור בישיבת גוש קטיף, שתלמידיה התארחו כאן במקום הקדוש הזה. ואני תמיד שמח לעזור, גם משום שאני מחבב עד למאוד את הישיבה, כפי שאמר ידידי אהובי הרב אטינגר, גם משום שאני מחבב עד למאוד את הרב אטינגר בעצמו, וגם משום שאני זוכר את היום המר והנמהר שבו נקטפו חיים צעירים, ואני זוכר את ניחום האבלים, ואני פוגש את הרב אטינגר כל שבוע בבית מדרשנו, בשיעור שמתקיים אצלנו, וגם משום שחביבים עליי דברי תורה, וזו זכות לעמוד כאן בפני מאות רבות של תלמידים יקרים, צמאים לדבר השם, ואין לי זכות גדולה מזו, מזכותה של הרבצת תורה ברבים. אז יהי נא, יהיו נא דברי התורה, שאנחנו נלמד היום בשמחה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של אורית ושל תמר, יהיו מליצי יושר למשפחות היקרות, ושבאמת יזכו שזרעם לברכה ודורות, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אז הסוגיה שבה נתבקשתי לעסוק היום היא הסוגיה של כיבוד אב ואם. וכדרכה של תורה שאמורה להיות, כפי שלמדנו במסכת שבת דף קלט, הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, אז מטבע הדברים אנחנו נעסוק גם ביסודות הסוגיה וגם בהלכות היוצאות משורשי הסוגיה. במסכת קריטות דף קלט למדנו במשנה שכבוד רב קודם לכבוד אב, ושם חזל ביטו את הסברה מדוע נצטווינו להקדים כבוד רב לכבוד אב, שאתה ואביך חייבים בכבוד רבך. כל אדם מישראל חייב לכבד את אביו ואמו, הלא זה מצוות עשה, כבד את אביך ואת אמך, וחזל אומרים שהוקש כבודם לכבוד המקום. נצטווינו גם לכבד את רבותינו. מצווה זו דרשו חזל, היא לא מפורשת כמו כיבוד אב ואם, אבל כך דרשו חזל: מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. פני זקן זה מי שקנה חוכמה. מכאן שמצווים אנחנו לכבד את רבותינו ואת חכמי התורה. וחזל אומרים שכבוד רב קודם לכבוד אב, שאתה ואביך חייבים בכבוד רבך. סוגיה נוספת מעין סוגיה הזו למדנו בבבא מציעא דף ל"ג עמוד א'. אמנם שם לא מדובר בכיבוד אלא בהשבת אבידה, אבל גם שם למדנו דילמה דומה, אבידת אביו ועידת רבו. איזו אבידה הוא מצווה להחזיר קודם? אם אין בידו לטפל בשתי אבידות גם יחד, מה דין הקדימה? אבידתו של מי קודמת לאבידת חברו? גם שם מבואר שאבידת רבו קודמת לאבידת אביו, אבל שם אנחנו מוצאים סברה אחרת, שאביו הביאו לחיי עולם הזה ורבו הביאו לחיי העולם הבא. מדוע אנחנו נדרשים לשתי סברות שונות כאשר שורש הדין לכאורה אחד היא? ואף על פי שכאן מדובר בדיני ממונות וכאן מדובר בדיני כיבוד, אבל לכאורה השאלה היא אחת, הדילמה היא אותה דילמה. כאשר עומדים אביו ורבו זה מול זה, ואני לא יכול לעשות את צורכי שניהם, דינו של מי קודם? ובשתי הסוגות למדנו שרב קודם לאב, אבל שתי סברות שונות מצינו כאן, אתה ואביך חייבים בכבוד רבך מצד אחד, ואביו הביאו לחיי עולם הזה, רבו הביאו לחיי עולם הבא. אולי פשר הדבר הוא משום שיש שני פנים במצוות כיבוד אב, ולכאורה גם במצוות כיבוד רב. המנחס חינוך במצווה למד גימל חוקר, הוא שואל, איך אנחנו מגדירים את המצווה של כיבוד אב ואם? האם מדובר במצווה שבין אדם לחברו, או שמה במצווה שבין אדם למקום? והמנחס חינוך, כאשר הוא בא להגדיר את צדדי שאלתו, אומר שיכול להיות שמצוות שבין אדם לחברו, הן מצוות שלגביהם כל חבריו עומדים במישור אחד, ודין אחד לכולם. המצוות שמגדירים את היחסים שבין אדם לכלל החברה, לכלל האנשים האחרים. כל המצוות הממוניות, אנחנו נצטווינו שלא לקפח ולא לעונות, לא לגזול ולא לגנוב, לא להזיק. כל אלה מוגדרים כמצוות שבין אדם לחברו, כי הם נוהגים בין אדם לכל חבריו, בין אדם לכל אדם אחר. אבל מצוות כיבוד אב, שאיננה נוהגת עם כל בני אדם, אלא כל איש, עם אבי ואמו, אולי זה לא מוגדר כמצווה שבין אדם לחברו. והמייחס חינוך איננו מכריע בשאלה הזו, והוא מראה פנים לכאן ולכאן. למיתו של דבר, יש במצוות כיבוד אב פנים שונות, גם הלכתית וגם רעיונית. מצד אחד כתוב במקורות רבים, כך כתוב גם בספר החינוך. ספר החינוך הוא מן הראשונים שעסקו בטעמי המצוות. בין רבותינו הראשונים היו ראשונים שהסתייגו באופן כללי מן העיסוק בטעמי המצוות, משום שטעמי המצוות לא נתגלו לנו, מתן שכרן של מצוות לא נתגלו לנו. חז"ל אומרים במדרש, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן העורף או שוחט מן הצוואר? לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. אז במאמר הזה חז"ל נותנים ביטוי להשקפה שאומרת, אל לנו לדרוש טעמי המצוות. שלמה המלך רצה לדעת טעמו של פרה אדומה. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אבל הרמב״ם ורבים מרבותינו הראשונים עסקו רבות בטעמי המצוות. עם הסתייגות, גם הרמב״ם, גם ספר החינוך כותבים יותר מפעם אחת, שכאשר אנחנו עוסקים בטעמי המצוות, אין אנחנו אומרים כזה ראי וקדש. אין אנו אומרים שאלה הם טעמי המצוות. אבל טעמי המצוות בפי הראשונים נועדו להלהיב את הלבבות, לסבר את האוזן, אלה טעמים אפשריים. הרמב״ם בעצמו כותב במויון וויכם בחלק ג', כל הנותן טעם לפרטי המצוות איננו אלא משתגע שגאון גדול. זה לשונו של הרמב״ם, כאשר הרמב״ם עומד בראש הראשונים שעסקו בטעמי המצוות. אני חושב שהרמב״ם כאן מדגיש, מי שנותן טעם לפרטי המצוות, משום שטעמי המצוות עלולים להוביל אותנו לטעויות חמורות, כאשר אנחנו עוסקים בטעמי המצוות, ולפיהם אנחנו רוצים לקבוע הלכה, ולקבוע הלכות ספציפיות בפרטי המצוות. ולכן כותב הרמב״ם, אנחנו עוסקים בטעמי כללות המצוות, טעמים כלליים בשורשי המצוות, אבל לא לפרטי דיניהם. אבל לכל פנים, ספר החינוך כותב שמצווה כיבוד אב מושתתת על מידה פשוטה של הכרת הטוב. למי אדם אמור להכיר טובה יותר מאשר לאביו ולאמו, שהביא אותו לעולם, שטיפחוהו, שגידלוהו, שעזרו לו באותו שלב שבו אדם לא יכול לעשות שום דבר בגפו, והם הביאו אותו עד הלום, חינכו אותו לתורה ומצוות. ולכן מצוות כיבוד אב היא מצווה טבעית, אנושית עד למאוד של הכרת הטוב. אבל מאידך גיסא אנחנו מוצאים בדברי חז"ל, הוא קש כבודם לכבוד המקום. במדרש כתוב שכיבוד אב זה משום שאביו ואמו שותפים לקדוש ברוך הוא ביצירתו של אדם. שלושה שותפים הם לאדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא שנופח בו נשמה. כיבוד אב ואם גם קשור לאלף בית של תורת ישראל, לכל המסורה. אבותינו מסרו לנו מה שקיבלו הם מאבותיהם, דור לדור ישבח מסכת, כבר כותב הרמב"ן בפירושו על התורה, שעיקר המסורה, עיקר האמונה, אלה האמיתות שנמסרו למשה מסיני, שאיננו ראו ולא זר, וכל דור מוסר לבניו, לבני בניו. אם הבח כותב בסימן ריש מם, ביורדיה, הבח מחדש, שבן חייב לכבד את אביו, את סבו, יש מחלוקת בשולחן אורך בין הרמ"א והמעריק אם יש חובת כיבוד אב לסבא. הפוסקים נחלקו בשאלה הזו, והבח כותב שוודאי שנכד חייב לכבד את הסבא. מדוע? שהרי בקידוש למד בייס למדנו שחייב אודם ללמד בן בנוי תוירו. כותב הבח, כשם שהסבא חייב ללמד את בן בנו תורה, מובן מאליו שבן בנו חייב לכבד אותו, משום שהוא אמור לקבל תורה מפיו. ולמדנו מדברי הבח שחובת הסבא ללמד את בן בנו קשורה לחובת בן הבן, הנכד, לכבד את סבו. ומדברי הבח למדנו ששתי המערכות האלה כרוכים ירדו מן השמיים. אב חייב ללמד את בן תורה, ולכן הבן חייב לכבד את אביו, ואם הסבא חייב ללמד את בן בנו תורה, אז מובן מאליו שגם כיבוד אב מתרחב לדור נוסף, והנכד חייב לכבד את אבי אביו. הרי שבמצווה כיבוד אב יש בעצם שני פנים. פן אחד שהוא טבעי, אנושי, מושתת על מידות טובות, מצד הכרת הטוב, הם הביאוך לעולם. הם גידלו אותך, חינכו אותך. מצד שני יש גם את הפן הרוחני, התורני, שקשורה לשושרת המסורה, לתורה שהם הנחילו לנו, ולכן הוא קש כבודם לכבוד המקום. אלה שני פנים רעיוניות במצוות כיבוד אב. אבל יתרה מזו, יש גם שתי פנים הלכתיות. משום שאני כשעצמי תמיד הייתי סבור, וכך כתבתי גם בספרים שלי, בעיניי נראה מאוד ברור שכיבוד אב זה מצווה שבין אדם לחברו. משום שאני חושב שההגדרה הבסיסית של מצווה שבין אדם לחברו, אלה מצוות המגדירות ונוהגות במערכת יחסים שבין אדם לאדם. תורה, תפילה, הציציות והתפילין הם מצוות שבין אדם למקום. משום שהם מגדירות את הקשר שיש בין אדם למקום. אבל מצוות כיבוד אב, מחילוי משקיו, אלה מצוות שאני מצווה לעשות לזולתי, בין אדם לאדם אחר. אלה מוגדרות כמצוות שבין אדם לחברו. נטייתו של המיחס חינוך להגדיר את ההגדרות האלה, בין אדם למקום או בין אדם לחברו, לפי המהות, לפי הפנימיות, לפי טעמי המצוות ושורשם. לדידי היה נראה שמה שקובע את ההגדרות האלה זה אופן קיומם של המצוות. מה אנחנו אמורים לעשות? מה המצווה גוזרת על האדם ודורשת ממנו? ואם המצווה הוא להכילו, להשקיעו, להלבישו, לדאוג לצרכיו, אז מה זה אם לא מצווה שבין אדם לחברו? אז אף שבמקור המצוות וטעמיהם אנחנו אכן מוצאים שתי פנים ושתי גישות שונות, אבל בפועל זו מצווה שבין אדם לחברו. ולכן אני אומר לא בהכרח, כי גם במצוות כיבוד אב יש פנים נוספות. מצד אחד מאכילוי, משקיו, מלבישוי, אבל לפחות במורה אב, וברור שמורה וכיבוד הם כדבר אחד לגבי דידן, לגבי שאלתנו, לא יושב במקומו, אפילו לאחר מותו, הוא צריך לומר, הריני כפרת משכבו, אסור לו לקרוא לאבא בשמו. כאן אין עשיית צרכיו, כאן יש מורה וכבוד באופן יותר מופשט, ויש מקום לטעון שהפן הזה של כיבוד אב ומוראו זה כבר בין אדם למקום. משום שהקודש ברוך הוא לא רק רוצה שאנחנו ניטיב עם אבותינו, עם הורינו ונדאג להם, אלא גם שאנחנו נכבד את המוסד של אבות, של הורות. אנחנו אמורים לכבד ולראות מפני אבותינו, כי רק כך אנחנו נוכל לקבל מהם תורה ואמונה ודרך ארץ ואת החינוך שהם מעניקים לנו. ולכן יש מקום לשאלתו של המנחס חינוך, כיבוד אב ואם, מה הגדרתו? האם זה מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחברו? במשנה הראשונה במסכת פאה, כאשר אנחנו לומדים שיש מצוות שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, הרמב״ם מסביר מה גדרם של מצוות אלה. מדוע על רוב המצוות אין אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, משום ששכר מצווה בהי על מלכה, ובכל זאת יש מצוות שבהם אדם גם אוכל פירותיהם בעולם הזה. והרמב״ם כותב שזה תלוי במהות המצווה. המצוות בעיקרם מונחות לעולם הבא, לעולם שכולו טוב ליום שכולו יורוך. אבל יש מצוות שבאופן קיומם אדם גם מיטיב עם זולתו בעולם הזה. וכאשר הוא מיטיב עם זולתו בעולם הזה ועושה חסד עם הבריות, בדין הוא שיטול שכרו בעולם הזה. כך מסביר הרמב״ם. והרמב״ם כותב להדיע, אלה המצוות שקרויות בפינו מצוות שבין אדם לחברו. והרמב״ם מביא רשימה נכבדת של מצוות, ביניהם גם לאווים לא תעשה וגם מצוות עשה, וביניהם כיבוד אב ואם. הרי מבוא להדיע בדברי הרמב״ם שכיבוד אב ואם זה מצווה שבין אדם לחברו. ומאידך גיסא ידענו את דברי הרמב״ן בפרשת יסרו. רמב״ן על התורה בפרשת יסרו כותב הרמב״ם ששני לוחות הברית היו שוות במשקל, בקומה, במראה, ושני לוחות היו ולא לוח אחד, כדי ללמדך שאותו משקל יש למצוות שבין אדם לחברו ומצוות שבין אדם למקום. הלוח הראשונה יש עליו חמש דיברות שהם בין אדם למקום. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה פסל וכל תמונה. הלוח השני עוסק בבין אדם לחברו, לא תגנוב, לא תרצח, לא תענה ברעך עד שקר. והרמב"ן מדגיש, אבל מה מספר חמש בלוח הראשון? כבד את אביך ואת אמך. אומר הרמב"ן, במצווה הזו יש אכן שני פנים. יש פן שבו הוא דומה למצוות שבין אדם למקום, משום שהוא קש כבודם לכבוד המקום. ומאידך מדובר במצווה שבו אדם צריך לכבד את הוריו ולדאוג לו לצורכיהם, ולכן זה גם, זה המעבר, אומר הרמב"ן. זה גומר את הלוח הראשון, ומכאן אנחנו עוברים ללוח השני שבו מצוות שבין אדם לחברו. הרי לנו מקורות לכאן ולכאן בדברי הראשונים, וזו השאלה הגדולה של המנחת חינוך. ואפשר, לפי ההקדמות האלה, שכאשר אנחנו באים להקדים כבוד רב לכבוד אב, ונראה שאם בכיבוד אב יש שני פנים, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום, כך גם בכבוד רב. אדם צריך להכיר טובה לרבו. אביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו הביאו לחיי העולם הבא. ואם יש פן בין אדם למקום בכבוד אב, משום שהמסורה נמסרת מאבות לבנים, אז קל וחומר שיש בין אדם למקום בכבוד רב. הלא אמר רבי עקיבא, את השם הלוקח תירה, את לרבות תלמידי חכמים. הרי רבי עקיבא אומר שמורה מקום כולל גם מוראם של תלמידי חכמים, ובוודאי שכבוד התורה, כבוד חכמי התורה, כבודם של תלמידי חכמים, גם המצווה הזו נוגעת ל אושיות קיומנו הרוחני ולכל התורה והמסורה. ולכן בין במצוות כיבוד אב וגם במצוות כבוד רב יש שני פנים, גם פן שהוא בין אדם למקום וגם פן שבין אדם לחברו. וכאשר אנחנו באים להקדים כבוד רב לכבוד אב ולדון איזו משתי המצוות האלה יש בדין קדימה, חזל נתנו שתי סברות כדי להסביר שגם מן הפן שבין אדם לחברו וגם מן הפן שבין אדם למקום יש דין קדימה לכבוד רב, לכבי כבוד אב. מצד אחד, אביו הביאו לחיי עולם הזה ורבו הביאו לחיי עולם הבא. הסברה הזו מתייחסת לפן שבין אדם לחברו. כשם שאדם צריך להכיר טובה לאביו, משום שאביו הביאו לחיי עולם הזה, ואנו צריכים להכיר לטובתם ולהודות להם, קל וחומש הוא צריך להכיר טובה לרבו שהביאו לידי חיי עולם הבא, שהיא תכלית הטוב, תכלית הנצח. וגם מן הצד שבין אדם למקום, אומרים חז"ל את הסברה השנייה, שאתה ואביך חייבים בכבוד רבך. משום שכבוד התורה כל בני ישראל חייבים בה, והיא למעלה מכבוד התורה. אז אלה שני הפנים של מצוות כבוד אב, כבוד רב, ואולי אלה שתי הסברות שלמדנו. מצד אחד, משום שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו הביאו לחיי העולם הבא, ולכן מצד הכרת הטוב, הרב קודם לאב, וגם מן המבט הרוחני שבין אדם למקום. כל בני ישראל חייבים בכבוד התורה, משום שכבוד התורה היא כבוד השכינה, ואז השם הלוקח אותירו בא לרבות תלמידי חכמים. ואפשר להוסיף בדרכנו, אולי בבב המציע למד ג' משום ששם אנחנו עוסקים בדיני מאמונות, בדיני מאמונות שכל כולם בין אדם לחברו, ולכן דווקא שם אמרו את חזל את הסברה, אביו הביאו לחיי עולם הזה, רבו הביאו לחיי עולם הבא, ולכן מן זווית הראייה של מצוות שבין אדם לחברו, רבו קודם גם בדיני מאמונות, משום שהוא הביאו לחיי העולם הבא. שתי הסברות, גם הסברה שכתובה בקריסס דף י' חס, חוף חס, וגם הסברה שכתובה בבו במציא דף למד ג' אחרי, בשתי הסברות צריך עיון גדול. אתה ואביך חייבים בכבוד רבך. למה האב חייב בכבוד רבו של בנו? הלא בהכרח שרב של בנו הוא גם הרב של אביו. אז מה מחייב את האב לנהוג כבוד בחיי רב של בנו? אם הוא מחכמי הדור, מגדולי ישראל, אז כולם חייבים לכבדו. אבל לא בהכרח מדובר בגדול הדור, שכולם תלמידיו. הבן עומד בפני דילמה, את מי לכבד יותר, עבידתו של מי קודמת, באיזו עבידה לטפל קודם, אביו או רבו, וחזלנו ממסברה, אתה ואביך חייבים בכבוד רבך, לא מהכריח. ילד שהולך לישיבה קטנה, הרם שלו, מן הסתם הוא תלמיד חכם חשוב, אבל מה מכבד את האב? לכבד אותו משום שהוא הרב של בנו. אז יש פירוש על המשנה, פירוש במשנה יש בשם תפרת יעקב, ותפרת יעקב כותב, האב בעצם חייב ללמד את בנו תורה, אלא שהוא יכול לקיים מצווה זו על ידי שליח. אב חייב ללמד את בנו תורה גם בממונו, וכך נפסק בשולחן ערוך, כך כתוב בגמרא, אם האב לא יכול ללמד את בנו, אם משום שאיננו תלמיד חכם, אם משום שהוא לא יכול, מבחינת התחייבויותיו, תרדותיו, עבודתו, אז הוא יכול לקיים מצווה זו על ידי אחרים, והוא חייב גם להוציא הוצאות כדי לחנך את בנו לתורה וללמדו. אומרת הפרשן, רבו של בנו הוא שליח האב, ולכן האב חייב לכבד אותו כשליחו, משום שעל ידו האב מקיים את מצוותו הוא, את המצווה שרובצת עליו ללמד את בנו, ולא הבנתי את דבריו. אז הוא שליחו. איפה למדנו שאדם צריך לכבד את השליח שלו, או את הפועל שלו, או את שכירו? הוא לא רבו של האב. מה מחייב את האב לכבד את רבו של בנו? ומצד שני, הסברה השנייה. רבו קודם שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו הביאו לחיי העולם הבא. ואם היה אביו חכם, כך למדנו בבו במציא דף למד ג', אם היה אביו חכם, אז האבא קודם לרב, משום שהוא הביאו בין לעולם הזה ובין לעולם הבא. אז הלשון של הסוגיה בבו במציא דף למד ג', אם היו אביו חכם, אם האב היה חכם, אז הוא קודם לרב. האם זה דווקא כאשר הבן הוא גם תלמיד אביו, או שמה די בכך שאביו היה חכם? לא תמיד יש תופעה שיש להצטער עליה, אבל התופעה קיימת. לפעמים אדם הוא רב חשוב ומלמד תורה לרבים, אבל דווקא לבניו שלו הוא לא מלמד תורה. לפעמים זה קשור למערכת יחסים בין אב לבניו או לסיבות אחרות. הלשון של הגמרא היא, אם היו אביו חכם, האב קודם. חז"ל לא אומרים, אם היה אביו רבו, אז האב קודם. אז תפרס ינקב, באותו ספר, ובבא מציעא הוא אומר, אם היה אביו חכם, אז מן הסתם הבן למד גם האביו. הלא זה לא ייתכן, בן שלומד. שהוא רוצה ללמוד שיש לו רב, אם היה אביו חכם, אז מן הסתם גם האב לימד אותו תורה, ולכן האב קודם. סברה שמתיישבת על הלב, יש בה הרבה ישרות ופשטות, אבל השיטה מקבצת להדיה מביא בשם הרמ"ח, שחזל מדייקים בלשונם, אם היה אביו חכם, אז אביו קודם אף על פי שהבן לא למד מאביו. וכאן הדרקוש ילדוכתה. אם כן, אז למה לתת דין קדימה לאב, אם הבן לא למד מן האב, אז אביו הביאו רק לחיי עולם הזה, ורבו הביאו לחיי עולם הבא, למה להקדים את האב? יש ירושלמי, ירושלמי מאוד מעניין, ומעניין שהראשונים והאחרונים לא כל כך הביאו את הירושלמי הזה. הירושלמי בהוריאס, בפרק ג' משנה ד', כאשר הירושלמי כותב את אותה הלכה, רב קודם לאב, משום שאביו הביאו לחיי עולם הזה, ורבו הביאו לחיי עולם הבא, אם היה אביו חכם, אביו קודם, כאשר חצי תלמודו מזה וחצי תלמודו מזה. כך כתוב ירושלמי פרק ג' דהוריאס. ואני חושב שהירושלמי בא להדגיש, גם אם הבן למד אצל אביו, אבל אם רבו הוא רבו מובהק, אז הרב קודם לאב. רק אשר חצי תלמודו מזה וחצי תלמודו מזה, לעולם הבא שניהם הביאו אותו במשותף, לעולם הבא יש לו שני שושבינים, אז האב קודם משום שהוא הביאו גם לעולם הזה. כך למדנו מדברי ירושלמי. אבל השיטה מקבצת שהיה כמעט מרבותיני הראשונים, הוא מביא בשם הרמ"ח, לא כך. אביו קודם אף על פי שהוא לא לימד אותו תורה, די בכך שהוא תלמיד חכם. אז הקשיים שבשתי סוגיות האלה מביאים אותי למסקנה אחרת. לא כפי שאמרתי לפני מספר דקות, ששתי הסברות האלה, זו שלמדנו בבבא מציעא למד ג' וזו שבסוף מסכת התקלקלות, אכן שתי סברות הן. והם משתמשים ברבוביה משום שכיבודיו יש לו שני פנים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. הדרך הזו נחמדת והיא מתיישבת על הלב, אבל היא לא נראית לי עיקר. גם משום שנטיית ליבי, שמצווה עסקה בדרך כיבודיו ואב מוגדרת לחלוטין כמצווה שבין אדם לחברו, ולא כמצווה שבין אדם למקום, כפי שאמרתי גם מקודם. ואף שמצינו בדברי הראשונים שיש לזה קשר גם בין אדם למקום, גם בשורש המצווה, בטעמי המצווה, אבל מבחינת ההגדרה, לדעתי כיבדה ואם היא מצווה שבין אדם למקום. ולכן אני אומר, ליבי יאמר לי, כן, בין אדם לחברו. ולכן ליבי יאמר לי ששתי הסברות שלמדנו, הן בעצם סברה אחת, אלא שבשתי לשונות ידברו. אבל הסברה היא אותה סברה. כאשר חז"ל אומרים, אתה ואביך חייבים בכבוד רבך, אין הכוונה שאבא חייב בכבוד הרב המסוים הזה שאתה למדת ממנו. אפשר שאבא לא חייב לכבד את הרב שלך. אבל במילים האלה חז"ל מבטאים סברה מאוד יסודית. כל בני ישראל חייבים בכבוד רבותיהם. כבוד רב הוא עיקרון נשגב עוד יותר מכבוד אב. זה מאושיות התורה. כבוד רב מחייב את כל בית ישראל. אתה ואביך חייבים בכבוד רבך, לא בכבוד הרב שלך דווקא, אלא אתה חייב לכבד את רבך, משום שאביך חייב אף הוא לכבד את הרב שלו. וכל בני ישראל חייבים לכבד את רבותיהם. ומדוע כבוד רב קודם לכבוד אב? משום שאביך הביאך על ידי חיי עולם הזה, ורבך הביאך על ידי חיי עולם הבא. וכשם שעולם הבא חשוב לאין ארוך מעולם הזה, לכן כבוד רב קודם לכבוד אב. וזו הסברה הפשוטה שלמדנו בסנהדרין דף ק"א, בממרא דאגדתא. אבל כל הנחלים הולכים אל הים וכולם ניתנו מרועה אחד. בסנהדרין דף ק"א מספרים חז"ל, כשחלה רב אליעזר בן הורקנוס ונכנסו חכמי ישראל לבקרו, והיו שם ארבע חכמים, ארבע גדולי הדור, פוסח רב טרפן ועומר. טרפן היה הראשון לדבר, ורב טרפן אומר, רבי, תויבתו לי ישראל מאב ואם. אב ואם הביאו את האדם לחיי עולם הזה, ואתה הבאת אותנו לחיי עולם הבא. אחרים אמרו, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, טוב אתה לישראל מגלגל חמה, טוב אתה לישראל מאב ואם, אב ואם בעולם הזה, ואתה בזה ובבא. הרי גם שם הסברה פשוטה, טוב אתה לישראל מאב ואם, זה הסברה. אביו הביאו לחיי עולם הזה, רבו הביאו לחיי עולם הבא. ולכן אם אביו היה חכם, אף שהבן לא למד ממנו, אבל אביו קודם. שתי הצברות גם יחד מוליכים לאותו שורש, אלא שמשמעות דורשים יש ביניהם, רק סגנונות שונים של אותו עיקרון בסיסי. עסקנו בכבוד אב, עסקנו בכבוד רב, ואני רוצה להוסיף שיש עוד מי שאנו מצווים לכבדו, שבט הכהנים, וקידשתוי, וחזל אומרים שבקידשתוי זה לא רק עניינים של קדושה, אלא כלשון הרמב״ם במצוות עשה למד בייז בספר המצוות, לכבדו ולרוממו. שלושה הם שאנו מצווים לכבדם, אב ואם, רבו וחכמי התורה והכהנים. אבל אני חושב שהגדרת הכבוד שונה בשלושת אלה. מדובר בשלוש עניינים שונים באופן מהותי. באב אם גדר הכבוד הוא לשרת ולשמש. מאכילוי משקהו, בן צריך לדאוג לצרכי אביו ואמו, להיטיב עמם, לשמח אותם ולדאוג לצורכיהם. כבוד רב ביסודו הוא גדר של הכנעה. למדנו בירידי סמן ריש מם בית בסעיף יוטט. כל שעבד עושה לרבוי, תלמד עושה לרבוי. בהלכס כיבוד אב ואם לא למדנו הגדרה כזו. בן לא אמור לעשות מה שעבד עושה. תלמיד, בואו למדנו, כל שעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו. כבוד רב יסודו הכנעה. בכבוד רב לא מצינו מאכילוי ומשקהו. אלה מגדירים כיבוד אב. כבוד רב שונה ביסודו, ביסוד גדרו. וכבוד הכהון זה לגדלם ולרוממם. וכבוד הכהון, הכבוד איננו כלפי האדם הכהן, אלא כלפי מי שמייצג את שבט הכהנים, את כהני המקדש. שם הגדר הוא רוממות והוקרה. לפתוח ראשון, לברך ראשון, ליטול מוניופה ראשון, אלה שלושה הגדרות שונות, אף על פי שבשלושתם נצטווינו לנהוג כבוד, בכהנים בהיותם משורתי השם, ברבנים בהיותם נושאי דגלו של הקודש ברוך הוא ללמד תורה לעמו ישראל, לאב ואם, משום שאלה הביאו אותנו לחיי עולם הזה, ואנו מצווים להכיר בטובתם. עוד הגדרה אחת, וכאן אנחנו נוגעים יותר להלוכה ולמייס. האם אדם צריך לעשות את רצון אביו בדברים שלא נוגעים לאבא? וזו שאלה שנשאלת אלפי פעמים במערכות חיינו. הלו, היחסים בין הורים לבנים, יש בהם פנים רבות, אלף פנים להם. ויש הרבה צמתים בחיים שבו אבא היה רוצה שהבן ינהג כך והוא רוצה לנהוג אחרת. אבא רוצה שהבן ילך לישיבה והוא רוצה ללכת לישיבה אחרת. אבא רוצה שהבן ילך לעבוד והוא נפשו חשקה בתורה, הוא רוצה ללכת ללמוד. אבא היה רוצה שהבן ילבש כיפה לבנה והוא רוצה ללבוש כיפה שחורה, חליפה ארוכה או חליפה קצרה. קפטן או פרק, שטריימל או קנייץ', יש אלפי שאלות כאלה שנשאלים בכל יום ויום. באיזו מידה בן צריך לעשות את רצון אביו, ובאיזו מידה הוא זכאי להיות עצמאי? אני ילד גדול, אני כבר יודע איך אני רוצה להיראות ומה אני רוצה להיות. אז כתבו רוב הפויסקים בתשובות מהר"ם מלובלין, כך מבואר בדברי הרמב"ן והרשב"א בקידוש דף ל"ב, כנראה שזה גם פשט בתוספות. חז"ל הגדירו מצוות כיבוד אב, מאכילוי משקהו מלבישוי. כיבוד אב במובן הטהור, היסודי, זה לדאוג לצורכי אביו. אבל אין האבא זכאי לכפות את רצונו ואת השקפתו על בניו מכוח מצוות כיבוד אב. כאשר הילד גדל, הוא זכאי להחליט מה הוא רוצה לעשות, באיזה דרך הוא רוצה ללכת, כמובן כאשר הדרכים הם דרכי התורה, דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ואין לאב כוח לכפות את רצונו על בנו בדברים שלא נוגעים באופן ישיר לאבא. כך מבואר בדברי הפוסקים, ואף על פי כן כותב החזון איש בסימן קוף ממתת ביורדיה באות ח'. ואלה דברים שמתאימים לעוד לדרכו של החזון איש. החזון איש אומר, אמנם מצד מצוות כיבוד אב, אין אב ואם יכולים לכפות את השקפתם ואת רצונם על בניהם. אבל בלבד דין המצווה יש גם רצון התורה שמוצאת ביטוי במצוות, ורצון התורה שבנים יתחשבו ברצון הוריהם, וילכו לאורם, ויתחשבו ברצונם, במאווייהם, בשאיפותיהם. אבל זה כבר לא מוגדר כמצווה ססי, אלא כגדר כללי של רצון התורה. אלה שמשתתפים הרבה בשיעורים של יהודים, שזה יסוד שאני חוזר עליו חדשים לבקרים, משום שאני חושב שזה אחד היסודות הכלליים הבסיסיים ביותר שיש גם בגמורה וגם בהלוכה. המושג של רצון התורה מלבד קיום המצוות במעשים המוגדרים והמסוימים. וכך כותב החזון איש. אבל מה שמפליא בקטע הזה של החזון איש, החזון איש כותב כמו חוצי שיר שעושה מן התורה, אף על פי שאין בו מלכוס. המשוואה הזו צורך היא אין גודל. מה זה קשור לחוץ השיר? חוץ השיר זה גזר סקוסו. חוץ השיר למדנו מכל חלב. אז זה נכון שהתויסס כותבים בשבוע סדף חוב גמל עמד בייז, שבחוץ השיר אין לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, ועל חוץ השיר לא אומרים מוש בבואים את מהר סיני, שאין השבועה יכולה לחול על חוץ השיר. אבל בכל זאת זה גזר סקוסו, זה הלכה שאנחנו לומדים מן הכתובים, מה שאין כן, המושג הקוגי של רצון התורה. אז המשוואה הזו, הדמיון לחוץ השיר, צורך עיון. אבל החזון איש כותב, שבנים חייבים לפחות להטות אוזן. אבל מכיוון שלא מדובר במצוות עשה גמורה, הבן חייב להקשיב, להטות אוזן, להתחשב, להתאמץ, אבל הוא לא חייב בכל מחיר, לקבל את רצון אביו. ובסופו של דבר, אחרי שהוא מדבר עם אבא, הוא משתדל שאבא לא יכעס, אם הוא בכל זאת רוצה ללכת עם שטיינל. הוא זכאי ללבוש את זה, אף על פי שזה לא מוצא חן בעיני אביו. אז זה היסוד של החזון איש, ואני חושב שהיסוד הזה הוא יסוד כל כך בסיסי. יש הלכה בשולחן אורך, הלכה שמקורה מדברי ראשונים, שבן שרוצה ללכת ללמוד תורה במקום מסוים ואבא לא רוצה, הבן לא חייב לשמוע בכל אביו כאשר נפש חושק בתורה, ואבא רוצה שילך לעבוד, הבן לא חייב לשמוע בכל אביו והוא זכה ללמוד תורה. יתרה מזו, האבא רוצה שילמד כאן והוא חושב שהוא יתעלה יותר במקום אחר, הבן הולך למקום של ליבוי חופץ. לא בכל מקום אדם זוכה ללמוד תורה, לא מכל רב אדם זוכה ללמוד תורה, כך אמרו חז"ל, ולכן הבן לא מצווה לשמוע בכל אביו. אני זוכר פעם באו אליי אב ובנו, והיה ויכוח ביניהם. הבן רצה לנסוע לאמריקה לישיבה מסוימת, ואב רצה שהוא ילמד בארץ בישיבה אחרת. והחליטו ביניהם שהם יבואו לרב. והבן היה מלא בתכון עצמי, כי הוא עשה שיעורי בית, והוא ידע שיש סעיף מפורש בשולחנו, שהבן לא חייב לשמוע בכל אביו כאשר הוא רוצה ללכת ללמוד בישיבה. ואני אמרתי לו, והיה מאוד פשוט בעיניי, שהוא ילך ללמוד איפה שהאבא רוצה שהוא ילך ללמוד, משום שכל הנימוק של ההלכה הזו, שמקורה בתשובס המעריק, כל הנימוק, לא במעריק אלא בתחומס הדשן, בתחומס הדשן מנמק את הפסק שלו, משום שלא מכל רב אדם זוכה ללמוד תורה. ומתוך דבריו של הבן, אני הבנתי שהוא לא רוצה לנסוע לאמריקה, משום ששם יש, שאלתי אותו, מי הראשי ושם שאתה רוצה ללמוד אצלו? הוא לא בדיוק ידע. אז לא משום שנפשו כל כך השקע בתורה, והוא היה משוכנע ששם הוא יבוא על סיפוקו, אלא משום שרצה לנסוע לאמריקה, ולהיות חלק של חצר, עם הרבה חגיגות והרבה שמחות. אמרתי לו, בתנאים כאלה, אתה צריך ללמוד איפה שאבא רוצה שתלמד, משום שאבא רוצה שתתעלה בלימוד כאן, ולך יש רצונות אחרים לנסוע למרחקים, ובחיי גבנה, בן חייב לשמוע בכל אביו. אז עסקנו קצת ביסודות מצווה כיבוד אב ואם, וקצת מפרטי הלכותיה.
יש גיל מסוים, מתי הבן צריך לשמוע, מתי כבר לא?
כיבוד אב ואם נוהגת עד זקנה ושיבה. בכל שנוגע לצורכי האב, אין כל נפקותה בגיל. בכל הנוגע לאב שרוצה להכתיב לבנו אורחות חיים, אמרנו מדברי החזון איש, זה כבר לא מכוח מצוות כיבוד אב ההלכתית, אלא מכוח רצון התורה. ומכיוון שכן, אין הגדרות ברורות, אין גדרים מסוימים, וכל מה שאוכל לומר מבחינת ההגדרה, שהדבר נתון לשכל הישר, למוסר הלב ולמציאות החיים. גם כשהוא צעיר, תלוי מה האבא דורש, תלוי כמה זה חשוב לו, מה גודל הקורבן שהוא צריך להקריב. אם הקורבן הוא דבר שבגוף, אז היינו אומרים, תקריב יותר. אם זה בדבר שבנפש, אתה לא בן חורין להקריב, אתה מצווה לעשות מה שהקודש ברוך הוא מצפה ממך. ולכן דקדקתי בלשוני מקודם כשאמרתי שהבן חייב להקשיב, לעטות אוזן, לנסות להתחשב, אבל הוא לא חייב לעשות כל מה שאביו ואימו מצפים ממנו. לא אוכל להגדיר את הדברים בהגדרה יותר מדויקת מזו, אני לא חושב שיש הגדרה יותר מדויקת מזו, כי כאשר אנחנו עוסקים רק בגדר של רצון התורה, אז לתורה יש הרבה רצונות, יש הרבה רצונות. ואדם צריך לשקול רצון התורה האולטימטיבי, הגדול ביותר, הסופי, ולכן כאשר כיבוד אב ואם זה רק גדר כללי של רצון התורה, וזה סותר את שאיפתו של אדם לרוחניות, לקיום המצוות, לשלמות בתורה, לערכים אחרים שהוא מצווה בהם, ולכן מה שהוא חייב זה להטות אוזן, להקשיב, לכבד, להשתדל, לדבר ליבם, לא לזלזל בדבריהם, אבל בסופו של דבר הוא לא מחויב להקריב גם לא בגשמיות. הוא לא חייב להקריב את הכל בשביל הגדר כללי של רצון התורה, ובוודאי לא כאשר הדברים נוגעים לעניינים שבנפש ולרוחניות. כן, שם הדברים מבוססים על סוגיה מפורשת בקידושין דף למד בייס, שאדם אסור לו להקות את בנו משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, משום שהוא גורם לו בעליל שיעיז פנים כנגד אביו, ולכן אסור לנהוג כך. מה שלמדנו משם, שחזל מכירים, וכך כתוב בפויסקים, שככל שהבן גדל, אז באופן טבעי הוא יהיה יותר עצמאי, וירצה לעמוד יותר על דעותיו, אבל זה לא פותר אותו מלכבד את הוריו. אני חושב שהדברים שאמרתי הם ברורים מאוד, אבל לא נוכל לקבוע תחומים של גדרים. ככל שהבן גדול יותר, אז באופן טבעי, האב יצטרך יותר להצטמצם לפינה שלו, ולתת לילדיו לנהל את חייהם כאורחתם. הרבה פעמים נשאלתי למשל בליל סדר. בליל סדר נוהגים להתקבץ משפחות משפחות. אז באותו שולחן יושב סבא, יושב בן, שהוא גם אבא. והוא יושב בשולחן עם ששת ילדיו, עם שבעת ילדיו. ברוך השם יש משפחות שבהם יושב סבא רבא. ויש סבא ואבא ובנים. וכל אחד מהם רוצה לתפקד כראש השולחן. כפי שהוא מצווה, והגד אותו לבינכו. פעם נשאלתי על ידי מישהו, והוא הראה לי ספר חשוב, שאלות ותשובות, אני לא רוצה להזכיר את שם הספר, משום שהדברים כל כך מופרכים בעיניי, אבל ספר, תלמיד חכם גדול, כותב פסק הלכה, כאשר אבא בא להתארח אצל בן, והבן יש לו משפחה משלו, אז הבן יושב בראש השולחן, ולא אביו, משום שהוא מצווה ללמד תורה לבניו, והוא כל שבת יושב בראש שולחן, וכך הם יקשיבו לו. אני חושב שהדברים יש בהם לא רק בורות, אלא גם הרבה טיפשות. וכי יש חינוך גדול מזה וחשוב מזה, מאבא שישב בצד ויכבד את אביו, לא כך צריך לחנך ילדים. אז אם השולחן רחב, אז מוקם יש בראש להניח שני תפילין. אז הסבא ישב באמצע, ואבא ישב לשמאלו, קצת לשמאלו, שניהם יכולים לשבת בראש השולחן, והם בכך מגיעה. אבל אין גיל שבו אנחנו פטורים מכיבוד אב. עד זקנה וסייבה, הורינו הם עטרה לראשינו, ואנחנו מצווים לכבד אותם. החוכמה והמוסר דורשים מאבא לא להכתיב את רצונו על בניו הגדולים, בפרט כשהם כבר יש להם את המשפחות שלהם, כדי לא להיכנס למצב שבו הם לא יוכלו לשמוע בקולו, ויהיו פטורים לשמוע בקולו, וחלילה הוא עלול להכשילם ולפני יבל לא תיתן מכשול. אבל זה לא, אין גיל שבו אנחנו פטורים לכבד את הורינו. יש גיל שבו ההורים צריכים להבין בתבונתם שהם לא אמורים יותר להכתיב רצונותיהם על ילדיהם, אף שהם חייבים עד יומם האחרון ללמד תורה, וחייבים ללמד בן בני תורה, כפי שציטטנו מקודם הגמרא בקידוש דף למד בייס. אז היום עסקנו גם בכיבוד אב וגם בכבוד רב, בין השאר, כבדרך אגב, לא תכננתי את זה, אבל הזכרנו את דברי חז"ל, לא מכל רב אדם זוכה ללמוד תורה, לא בכל מקום אדם זוכה ללמוד תורה. אני חושב שהמקום הזה הוא מהמקומות המיוחדים שבהם כולם זוכים ללמוד בו תורה, וברוך השם הראש השיבה הוא מן הרבנים שכולם יכולים לזכות ללמוד ממנו תורה, ולכן אני שמח תמיד לחזור לכאן. ואני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מהתלמידים היושבים כאן, שתזכו כולכם לגדול ולהיות גדולי תורה, מרביצי תורה, שתזכו כולכם לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ושנזכה תמיד כולנו ביחד, כי איש אחד ובלב אחד לקדש שם שמיים לנצח נצחים עד ביאז כהל צדק במהרו וימינו אמן.